בוקר טוב לכולם, יום רביעי, כ' באדר ב' תשע"ו, יום שלא יחזור לעולם. זה יום יחידי, כמו שאמרת, בנימין, יום מיוחד במינו, לעולם לא יחזור. ואני רוצה לדבר איתכם על דבר שכולנו מכירים מצד המעשה שבו, אבל אולי לרדת קצת ולהבין מדוע, כמו שאתם רואים על הלוח, נושא השיעור שלנו זה מאכלות אסורות. למה? מה הבעיה? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו והכין בו בכל מכל כל. למה למנוע מן האדם לאכול דברים מסוימים? אומנם יבוא מישהו ויגיד, רגע, זה הציווי הראשון של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, מכל עת הגן אכול תאכל, ומאיזה הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. הנה, יש מניעה מאכילה, כן, עם דברים שלא אוכלים. אבל מצד שני, יבוא מי שמנגד לדעה הזו ואומר, רגע, מכל עת הגן אכול תאכל. בסדר, דבר אחד לא נוכל ואילה, בסדר.
וגם זה היה בסופו של דבר מותר.
איך?
גם זה היה בסופו של דבר מותר.
לא. לא, 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 לא. עץ הדעת טוב ורע היה אסור מלכתחילה ואסור לעולם. נאסר עליו. לא שהותר לו אחר כך לאכול. אחר מכן הוא כבר לא היה שם. גורש מגן עדן, אי אפשר היה לתת לו לאכול מזה. לכן, אנחנו ננסה להבין בשני מישורים, מדוע אנחנו לא אוכלים מאכלות אסורים. ונתחיל באחד הדברים הבולטים ביותר שאנחנו רואים בין עם ישראל לעמים, זה דבר מכונה אצלנו קדושת המאכל. אנחנו לא אוכלים פה דבר. לא כל דבר שאנחנו רואים בטבע שהקדוש ברוך הוא ברא, וכבר דיברנו על זה בשיעורים אחרים, בנושאים אחרים, שיש להם תכלית ועניין וצורך לעולם, בבחינות מסוימות. אבל בינם לבין להיות דבר מאכל, בעם היהודי יש פער גדול. אין כמו סעודה משותפת. לא מזמן היה סעודת פורים. שם נפל הפור. מי נמצא באיכותו ומי נמצא בבושתו, או מי שקיים סעודת פורים, אבל איך אומרים, חשש שדבריו יזלגו מפי באופן לא מבוקר, אז הוא לא שתה מספיק. ברוכים הבאים, קדימה, רבותיי. אנא הזדרזו נאו שוב. למעשה, התורה שלנו, תורת השם תמימה, משיבת נפש. תורת השם הקדושה נתקע אותנו משולחנם של אומות העולם. נתקע אותנו באופן מוחלט מכל קשר של אכילה, יחד עם מאכלי הגויים, אשר סביבותינו ואשר נמצאים על היוניברס, על כדור הארץ כולו. מוזר, תסתכלו בבקשה אתכם במקום מספר אחד, אומרת התורה, ספר ויקרא, פרק כ', פסוק חבל, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. על פניו, בהתאם לפתיחת השיעור, לפי המזון. כשהאדם היהודי הישראלי אוכל, כך הוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא יותר. ככל שהאדם, אם אדם יהודי אוכל מאכלות אסורות, הוא מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. איך זה בא לידי ביטוי? בהרבה תחומים. אחד התחומים החשובים ביותר לקיומו של האדם זה המזון. זה שם בא לידי ביטוי ההבדלה הזו בינינו לבין הגויים. אם נשים לב, והשבת נשימו לב, דבר מאוד מעניין, בפרשתנו, פרשת שמיני, יש לנו רשימת כמעט את כל הבהמות והחיות שנאסרו על עם ישראל. בסיכומו של דבר, מה שהותר לנו בבהמות והחיות זה מפריסות פרסה ושוסעות שסע, ואם נספור ותסתכלו אצלכם במקום מספר 2, למעשה הותרו לנו סך הכל מקרב כל הבהמות כולה. שלושה סוגים של בעלי חיים, פרה, כבש ועז. אלה שלושת הסוגים שהותרו לנו. ומאלפי סוגי חיות שיש בעולם, הותרו שבעה, כמו שמופיע אצלכם. אייל, צבי, ויחמו, ועכו, ונישון, ותרו, וזמר. לא נפרש עכשיו מי... מה השייכות לכל שם פה, מה זה אומר לנו, אבל באופן עקרוני תספרו שבעה, שבע חיים, שבע חיות שהותרו לנו. יש אלפים. אסור. לא רק זה, גם בין העופות. גם בין העופות אנחנו מוצאים שיש מינים מעטים שהותרו לעם ישראל, וגם בדגים, על רבבות רבבות מינים שיש, הותרו לנו מיעוטם, מי שיש לו סנפיר וקסקסת. בסדר? אנחנו, למעשה התורה ממקדת אותנו לאכילת בשר של בעלי חיים ודגים מסוימים, מצמצמת את המטבח הגסטרונומי שלנו באופן ניכר ביותר. מה הסיבה? מה רצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? האם זאת דרך להכחיד מינים? תראו לעצמכם שעם מסוים היה אוכל רק סוג מסוים של בעל חיים. הבעל חיים הזה היה נעלם. כי צריכים לאכול אותו כך וכך אלפי שנים, ורק אותו ולא אחרים. הוא לא עומד בקצב הריבוי. אבל מה הרעיון? באמת בתורה אין הסבר. אסורים הם לכם. זהו, אין הסבר, אין טעם. אבל, כידוע, חכמי ישראל לא מניחים אבן על אבן. כדי לבאר לנו ולהביא בפנינו איפה שאפשר, עד כמה שניתן בשכלנו המוגבל, להבין טעמן של מצוות. נתקלו את הרב במקור הראשון, אחד הראשונים שעושה זאת, הרמב״ם בספרו מורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ח. אני קורא שכל מה שעשה עלינו התורה מן המאכלות, כולן תזונתן גרועה. כלומר, יש לנו דוקטור משה בן מימון, הרב דוקטור, כן? הרמב״ם, שקובע באופן מדעי, רפואי, שהתזונה שיש לאותם מינים שנאסרו עלינו, תזונתן רעה, היא לא טובה. וממשיך על הרמב״ם, אני מדלק לך, אתם רואים נקודות, ודע כי הסימנים הללו, כלומר מעלה גרה ומפריד פרסה בבהמה והסנפיר והקסקסת בדגים. נו, תראו מה אומר רמב״ם, זה דברים מתוקים. איזה התעלות. אפשר רק מזה להתרומם, אפשר רק מזה להגיד עוד ולהשם כי טוב, לרקוד משמחה. תראו לשון הזהב של הרמב״ם, אין מציאותן סיבת ההיתר ולא היעדרן סיבת האיסור. מה אומר רמב״ם? מה אתה חושב? שבגלל שהוא מפריז פרסה או שעושה הססה או יש לו סנפיר וקסקסת, זה סיבת ההיתר או סיבת האיסור? אם אין לו, לא נכון. אלא הם סימנים להכיר בהם המין המשובח מן המין הגרוע. זה לא הסיבה, אלא זה תעודת זהות. שתדע מה תזונתו טובה ומה תזונתו רעה. זה לא סיבה של העניין. אנשים חושבים שאם יש דעת שאין לו ספיר לקסקסת, אז הוא בסדר. תזונתו רעה, היא לא טובה לאדם. הוא ממשיך עליו ואומר, וטעם עבר מן החי. טוב, בסדר, עבר מן החי. לקחתי כבש, תלשתי לו עבר ואכלתי, למה זה אסור? אומר הרמב״ם, לא בגלל שהוא טרף, אסור או מותר, אלא משום ומחמת שהוא מקנה אכזריות. הפעולה הזו לקחת בעל חיים כשהוא חי ולחתוך ממנו איבר, זה אכזריות. הוא ממשיך על הרמב״ם, ואיסור בשר וחלב, הרי הוא עם היותו מזון גס מאוד, בלי ספק, וגורם מילוי רב, כלומר עומס על בני המעיים, לפי שהמזון הטבעי לאדם אינו אלא מן הזרעונים הצומחים מן האדמה ומבשר בעלי חיים, והמשובח בבשר הוא אשר הותר לנו אכילתו. אומר הרמב״ם, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו רשימה קטנה של בעלי חיים, של דגים, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים להיות לא לעם סגולה, לא רק מבחינה רוחנית, אלא גם מבחינה בשרית, שנהיה בריאים. והוא יצר את הבעלי חיים הללו ויודע את כל המרכיבים, ממילא הוא רוצה שעם ישראל, העם הנבחר, יאכל אוכל מובחר. זהו, בפשטות אומר הרמב״ם. לכן, לפי הרמב״ם, אנחנו צריכים לדבר עליו, כן? על גדלותו, על ידיעותיו המדהימות, בכל תחום אפשרי, במיוחד לדורו, גם אנחנו היום. יש אנשים עם השכלה גבוהה מאוד, עם מחקרים אדירים, להבין את דעת הרמב״ם, להבין מה הוא רוצה. איזה עומק. כן.
אבל יש כאילו הבדל בין להגיד לבן אדם זה לא בריא, כמו נגיד היום שיש מאכלות לא בריאים, לבין להגיד לבן אדם אתה לא אוכל את זה. כאילו, בסדר, זה לא בריא, זה כבר החלטה שלי אם לאכול או לא.
שאלה מצוינת, תראה בהמשך יש תשובה. תגיד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל מיהיה בדברו. אבל לפי הרמב״ם, המורה נבוכים, הרעיון של הסימנים זה להבדיל ולתת לנו כלי להבדיל בין הדבר שמזיק לנו לבין דבר שלא מזיק לנו. כלומר, לפי דעת הרמב״ם, מאכלות אסורות סיבתן רפואית. מה אתם אומרים על הרמב״ן? רבי משה בן נחמן, שגם כן לא נרחיב על גדלותו, היה רופא, היה מדען, היה חוקר, היה איש מקובל, עד כדי כך שהחידה כותב עליו ש... אתה מסתכל על תורתו, אתה אומר, וואו, זה כל הגמרא הייתה מונחת אצלו, ככה הוא כותב, כמונחת אצלו בכיף, בקופסה, הכל אצלו בראש. אדם אדיר, שקשה גם היום, בפירושיו, לא משנה באיזה תחום, אם זה בתורה שבכתב, על התורה, ואם זה בתורה שבעל פה, הדברים קשים ביותר, עמוקים ביותר, צריך להבין אותם, איך אומרים, לגרוס הרבה, ללמוד הרבה כדי לרדת לשורש דעתו. תסתכלו תראה במקום מספר 4, אומר הרמב"ן, על הפרשה שלנו בפירושו, על פסוק יהודה, פרק יהודה לפסוק י"ג, אומר הרמב"ן, והסימן הגדול בעופות היא הדריסה. כלומר, עופות דורסים. שכל עוף דורס לעולם טמא. כי התורה הרחיקת הוא מפני שדמו מחומם לאכזריותו, ונותן אכזריות בלב. בעניין הדריסה הוא הצד ציל שירדו בעופות והתפסם חיים והדרסם בידיו, כלומר ברגליו, ומצאנו כן בבדיקת העופות. זאת אומרת שבדקנו עופות, מצאנו את התכונה הזו. והנה תן ייסו בעופות מפני אכזריות תולדתם, והבהמות, למה לאסור אותם? ייתכן שיהיו כן מפני שאין בבעלי הגרה והפרשה עשה השסועה דורס, והשאר כולם יתרוב, מלבד שיש במותרים טובה ידועה בדרך הרפואות, וזה לאות שיש בכולם סגולות רעות מאוד. אומר הרמב"ן, כל בעלי החיים שנאסרו על עם ישראל אלה בעלי חיים שאנחנו לא באים אליהם בתלונות, אבל מנת לאכול הם הורגים בצורה אכזרית את הטרף שלהם. כלומר, הרמב״ם מדבר, וגם הרמב״ן, על שני מישורים. המישור הראשון, מצד הסיכון הבריאותי. הדבר השני, שניהם אומרים דבר מופלא, רבותיי, היום במדע המודרני, הדברים הללו מוכחים, באופן ברור, חד. מה שאדם אוכל משפיע על גופו ועל נפשו. ככל שאדם אוכל מאכלים גסים, הוא הופך להיות מגושם. זה משפיע על הנפש. אדם שאוכל דברים שתכונותיהם אכזריות, בלי לשים לב, הוא הולך ומתאכזר אל בני אדם. בתכונות. מידותיו ילכו וידרדרו ויאכזר. אם אנחנו מדברים על הדבר הזה, בוא נסתכל הלאה במקום מספר 5, דברי הרמב"ן בהמשך. אומר הרמב"ן, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשחוט דווקא מן הצוואר? אתם יודעים שאומות העולם עורפים מבעלי החיים, מהעורף. אומר הרמב"ן, להדריכנו בנתיבות הרחמים גם בעת השחיטה. מה פירוש? המשיך ואומר, המאכלים האסורים שאמרה בהם התורה, תמהים הם עליכם, ורמז הוא להיותנו נקיי נפש, חכמים, משכילי אמת. לבוא את בינה מהעורף ולשבור לה את עמוד השדרה, זה אכזריות. השחיטה מן הצוואר היא רחמנות. לכן התורה מצווה אותנו, שימו לב, לא רק שלא לאכול דברים מסוימים, אלא גם מה שאנחנו אוכלים בצד המותר, אנחנו צריכים להרוג בעל חיים חי, וצריך לעשות בצורה רחמנית ולא בצורה אכזרית. גם את איסור אכילת דם, תסתכלו מה הוא כותב, הרמב"ן במקור מספר 6 אצלכם. ואמת הדבר. וואי, אין לכם, טוב. אומר הרמב"ן לגבי אכילת דם, ואמת הדבר עוד. מן הידוע עוד כי הנאכל, היום זה מוכח, לגמרי. כי הנאכל ישוב בגוף האוכל ויעיין לבשריך. ואם יאכל אדם נפש כל בשר והוא יתחבר בדמו והיו לאחדים בלב, תהיה עובי וגסות בנפש האדם ותשוב קרוב לטבע הנפש הבהמית אשר בנאכל. אתה אכלת חזיר, אתה אכלת מאכלות אסורים, אתה לא תשים לב, אתה תתחיל להתנהג באופן של חזירות, ואתה חופאים שם מפני הדבר, ואומרים אחד לשני, תגיד לי, מה אתה חזיר? כלומר, מה זה הדבר הזה? איזה התנהגות? הוא לא חזיר, אבל ההתנהגות שלך היא חזירית. כלומר, אנחנו רואים שכל דבר שאנחנו אוכלים, וזה דבר בדוק וידוע מן המפורסמות, הופך להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו. אומר הרמב"ן, זה לא רק בתכונת הגוף, זה גם בתכונת הנפש. אז כבר יש לי איזה מוטיב להבין מדוע זה נאסר עליי. כי גם אם תגיד שהבשר הזה לא בריא, ואני אגיד לך, נועם, התשובה, אני רוצה כן לאכול. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לאכול, אתה רוצה להזיק לגופך, זה נושא אחד בפני עצמו. אבל אתה לא מבין שזה גם יהפוך אותך להיות אדם לא מוסרי, אדם רע, אכזר, עם טבע מגושם, אני לא יכול להתיר לך דבר כזה.
למה? דגים שהם לא...
תכף נגיע גם... זה אותו דבר. גם לדגים נגיד. כבר הבנו את הרעיון? זה לא סתם. יש פה גם דברים שמשפיעים. על עצמך אתה רוצה להזיק לעצמך שם ירחם. זה בעיה אחת. אבל מוסרית, אני לא יכול לתת לך לעשות בעולם מה שאתה רוצה. זה כמו שאסרתי עליך, לא תגנוב, דברים אחרים. כלומר, למרות שדברי חז"ל לא צריכים חיזוק. אבל אנחנו, איך אומרים, אנשים חכמים, כמו שאנחנו נגיד, בעוד פחות מחודש, כולנו חכמים, כולנו נבונים. בואו ניקח את הדברים בעולם שלנו. יש במדע, במחקר של בעלי החיים, ומחקר של בני אדם, אנחנו יודעים שהיום יורדים לפרטים מאוד קטנים עד כדי להגיע לרמת ה-DNA שיש. לא לדבר על מה שאתמול הראה לי יצחק אוריאל, אני לא ידעתי את זה, על אותו חוקר במכון ויצמן, שגילה דבר מדהים, מדהים, פשוט מדהים, בקשרי הגישרים של ה-DNA. גיריתי ככה אתכם, גיריתי קצת. טוב, נעשיתי את זה בקצרה. הוא חקר למעלה מ-10 שנים במכון ויצמן מול מחשב אלקטרוני וטלסקופ אלקטרוני בעלי חיים, בני אדם, כלומר רקמות. בנושא שלו היה, זה באמת החקר של ה-DNA, איך הוא עובד, והוא בשלב מאוד מתקדם של המחקר, יש שם מחשב שאתה מדבר איתו, הוא עונה לך, כלומר, זה לא איזה משהו שאתה משפיע על תוכנה שהיא בודקת ומדברת איתך, שאתה שואל שאלות, היא עונה לך. אותה תוכנה, כלומר המחשב, דבר שהיום ידוע, היום בכל דבר כמעט אפשר לעשות את זה. והוא הופתע, הוא אומר, שלמעשה ה-DNA זה כמו, צייר לנו, זה מין שרוכים כאלה ארוכים שמסולצלים בתוך הצליב, והם אחד בשני ככה משולבים, ונוצרים, כשאתה משלב שרוכים, אתה יוצר מעגלים, יש חלל באמצע של העיגול, שמחלים על השני, מעל השני. ולמעשה, מה קורה כשהקשר, ה-DNA הזה, בין שניהם נמתח, או זה מתפוצץ, כלומר, כל העצק הזה צרות, כן, לא עלינו. אבל יש מצבים שבהם הוא ניסה להבין מה קורה, כי בחללים הללו, העיגולים שנוצרים מהשילוב של שני חוטים, זה מעל זה בצורה מעגלית, מה קושר, כלומר, מה גורם לשניהם להיות קשורים אחד בשני וליצור חיים, כי אם אין קשר בין החוט העליון לחוט התחתון, ואין קשר, אז זה מתפוצץ, כמו משהו. יש שם איזה מין מהלך פנימי שיוצר כל הזמן קשר. ואז, מול כל האוסף מידע שהמחשב הזה עשה, הוא שאל אותה, תגיד לי, איך הקשרים האלה קורים? אז המחשב אומר לו, שלמעשה כל הזמן יש תנועה של יצירת גשר. כלומר, זה מין כזה, נקרא לזה מין גשרים שנבנים תוך כדי התהליך הביולוגי, בין חלק אחד של ה-DNA העליון ל-DNA התחתון, ועד נוצר כלומר מגע. תראו לעצמכם שיש לנו סליל ועוד סליל בתוכו, וחוטים כאלה שקושרים בין השניים.
איפה זה נמצא?
בכל תא ותא. טוב, שאלת המחשב, אוקיי, בסדר, אבל אנחנו יודעים שיש כרומוזומים, ויש כל מיני מבנים, אז איך זה מסתדר הגשרים, גשר הזה, בין עליון לתחתון, לפי איזה תכונה, לפי איזה סדר, יש כרומוזומים, 24 כרומוזומים, 27 כרומוזומים, כמה כאלה יש? הגשרים האלה, בכל תא של DNA כזה, כמה גשרים יש בין חלק עליון לחלק תחתון, עונה לו המחשב, זה הולך על פי סדר כזה, 10 גשרים, 5 גשרים, 6 גשרים, 5 גשרים, זה ככה חוזר על עצמו, זה המבנה.
26.
מסתכל, רגע, הלו, הפעם, 10 זה י', 5, ה', 6 זה ו', 5 זה שם הוויה. הוא אומר, הוא היה עמום, הוא אומר, זה בכלל היה כיוון חקר שלו. כל תא ותא כזה, אנחנו מחיה אותו כל רגע, כל רגע. זה סוג הקשר בצורה מדעית, 10, 5, 6, 5. וככה עובד. אם זה לא עובד, אז זה נשבח, זה מתפוצץ, אתה אומר, אתה בצלות, אתה זה הלך. אומר פה למעשה, בעולם המודרני שלנו, שאנחנו מסתכלים על מרכיבי המזון, על כל מה שאנשים אוכלים, על כל הדברים הללו, תסתכלו למשל מה שהרמב"ן אומר לגבי, טוב בסדר, מה אנחנו נגיד לגבי פירות עולה? מה הבעיה בעולה? בסדר, מה הבעיה בעולה? זה מן הצומח, אין שום בעיה, למה אסור לי לאכול פירות עולה? תסתכלו את זה במקום מספר 7, אומר הרמב"ן, באמת הדבר עוד, כי הפרי בתחילת נטיעת האילנות, רע להלחות דבק מאוד, מזיק לגוף ולא טוב לאוכלה. בגלל שהוא נבנה, הרקמות מתחילות, יצירת הפרי, יש שם עודף חומרים שמזיקים לגוף, וכמו דג שאין לו קסקסת. יש בו מרכיבים שמזיקים לגוף, והמאכלים הנאסרים בתורה הם רעים גם לגוף. כלל גדול הוא, שאנחנו רואים, אצל הרמב"ן, צריך לזכור בכלל שלומדים רמב"ן, הרמב"ן היה דקדקן במילים. ואם הוא כותב גם, זאת אומרת שצריך להתייחד לגם הזה. ותראו מה הוא אומר בסוף הפסקה. הוא אומר גם לגוף. שאומר גם לגוף זה אומר מה עוד? לנפש, לתכונות. של האדם. כשנבין יותר לעומק, תראו, כשאנחנו באים ורואים אדם שיש לו בעיה בברזל, מה אנחנו אומרים לו? תאכל מאכלים שיש בהם ברזל, תחזק את הברזל אצלך בגוף. למה? מה אכפת לך? בלי זה הגוף עובר תהליך שמזיק לאדם עצמו. כשאנחנו רואים אישה בהיריון, היא רצון שיהיו נשות ישראל הכשרות, הצדיקות, הטהורות, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם זרע של קיימא, וכל אלה שבהיריון יחזק אותם. אנחנו אומרים לאישה כזו, תקחי סידן, תרבי באכילת סידן, כי כרגע הגוף שלך יוצר גוף חדש, וזה בא על חשבון הסידן שלך. יש שם מבנה, רקמות, עצמות, תחזקי את הגוף. מי לא סידן? למה זאת היא רוצה סידן? צריך סידן, זאת צריך ברזל? כי זה פשוט, היום המדע זה פשוט לא. זאת אומרת, ההיגיון שכל אדם צריך דבר שמתאים לו כדי לשמור על מצבו הפיזי, בוודאי גם הרוחני. כלומר, כשאדם אוכל בשר של חיה אכזרית, סופו שהופך להיות אכזר. כי גופו, נקרא לזה, היום במובנים שלנו, הוא מתמלא בחלבון, כי הבשר זה חלבון, מתמלא בחלבון שלילי, חלבון שמזיק, וזה משפיע. אדם שהוא רעב, איך הוא מגיב מבחינה נפשית? הוא לא רגוע, הוא מחפש אוכל, הוא לא רגוע, הוא לא מסוגל להתרכז, הוא לא מסוגל, אדם שהוא שבע מעל ומעבר, הוא שבע, אכל משהו כבד, ששאלו, מה הוא עייף, אין לו סבלנות, הוא צריך לקום לו לישון. אנחנו רואים את זה בתכונות האופי. לא תגידו, אני רואה את זה רק בעוד כך וכך שנים שאני אוכל. עכשיו. היה פורים, שתינו יין, מי ששתה בצורה נכונה, כתוב, יותר מכפי הרגלו, אז זה לא קרה לו כלום. התפסם, והוא נרדם שלום. מי שעבר את הגבול, אנחנו לא צריכים להכין. זה משפיע מיד. היין נכנס לקיבה, הקיבה עוברת את זה לחלק מן הגוף, טבע בדם, נהיה חלק מן הגוף, והאדם הזה, איך אומרים, השם ירחם. זה דברים ברורים. לא צריך לדבר הרבה. לכן, אני לא יודע כמה אנשים מכם ראו מה שהיו מכנים העולם, פירות ים, כל מיני ג'וקים, כל מיני תולעים, כל מיני דברים מגיעים. אתם יודעים מה, אני ראיתי פעם דבר אחד כזה, הסתכלתי רציתי, בא לי להקיא. להקיא, אנשים אוכלים את זה, איזה מגיעים. איך אוכלים את זה? אני לא מדבר על אומות העולם, זה בסדר, זה עניין שלהם, אנחנו נבדלנו מהם. איך יהודים יכולים לאכול דברים כאלה? זה נורא והיום. נורא והיום. זה דברים מופלאים. פירות ים. כל מיני שרצים למיניהם, שאתה רק רואה אותם בא לך להקים. כלומר, שבורא עולם ברא את העולם ידע טוב מאוד מה מזיק. למה? בגלל התכונה שלנו להיותנו עם נבחר. לכן אסר עלינו את הדברים הללו, לא רק מצד הבריאות הפיזית, אלא גם מבחינת הצורך הפנימי הנפשי, להיות נקיי נפש. יש אחד הצלמים המפורסמים ביותר בעולם, אני חושב שהוא עבד גם הרבה עם, נו, איך קוראים להם, החברה הזו שמצלמת בטבע,
National
Geographic הרבה. ככה נדמה לי, קראו לו דוד אדבר או משהו כזה. עשרות שנים הוא צלם בעלי חיים, זה העניין שלו בעולם. והוא כתב בספר, לפי תומו, הוא לא יהודי. הוא כתב שהוא ראה אלפי בעלי חיים, אלפים, בכל מיני יערות בעולם, איפה הוא לא הסתובב. כותב ש... הוא יכול לקטלג בעלי חיים, הוא אומר שהחיות והבהמות הכי רגועות, שקטות, נוחות, בטבע, הוא עשה את הרשימה של מה שמותר לנו, לאכול. כבד, פרה, עז, דישון, כל הבעלי חיים האלה שהותרו לנו, הוא אומר, זה החיות הכי רגועות בטבע, שקטות, רגועות, אכזריות, פתאומו. גם בשר וחלב. הרבה שואלים, למה אסור לאכול בשר וחלב? כל אחד נותן לזה הסבר אחר. גם בשר וחלב, היום הדבר הזה הוכח במציאות הרפואית, לא שדברי חז"ל צריכים חינוך. אבל זה להוריד אותנו לסרט שלנו. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול בשר וחלב? זה לא משנה באיזה צורה, אם זה חלב אמו או חלב שכנתו. משום שעל מנת לפרק מזון, הגוף שלנו מפריש אנזימים מסוימים לפי מרכיבי המזון. והבשר והחלב ביחד גורמים לצרה צרורה. כי הבשר יש לו אנזים מסוים שמפרק אותו, והחלב אנזים אחר, עד כאן נהדר. אבל כשבאים ביחד, הם סותרים אחד את השני. והבשר לא נעיקל, והחלב לא נעיקל, וזה יושבת לך כמו בלוק בבטן, ויוצר צרות. הדבר הזה היום מוכח מדעית. לכן נאסר. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנו. אז הוא אוסר עלינו את מה שמזיק לנו. אבל גם הגויים זה מזיק להם. כן, נכון. אבל הם לא מצויים בזה. ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. אבל בהיותנו עם נבחר לא רק מבחינת הרעיון של העם היהודי, אלא גם בגלל נקיות הנפש הנצרכת להיות יהודי. כדי להגיע לדבקות בשם, חפשים כל מה, לדבק בשם, לדבק בשם, תסתכל איך אתה אוכל, מה אתה אוכל. גם זה עוזר לדבקות בשם. חפשים בעננים, רוצים להיות מלאכים. תסתכל בצלחת. אתה יודע, לדבקות יש בצלחת. בחתיכת שניצל, שהוא כשר. אה, איזה דבקות בשם. ואבטיל אתכם מכל העמים להיות לי. זהו. לכן, אנחנו כיהודים מאמינים לא צריכים את כל התירוצים האלה. אבל זה כן טוב שאדם נחה נפשו, הוא פחות מבין. שימו לב, אצלכם במקום מספר 8, ספר החינוך, הוא כבר לא נספיק היום. אומר הרב ספר החינוך במצווה קנ"ט, לא יספק לכל מי שיש בו דעה, שלא היה אדם בעולם שישיג לדעת כל החוכמה עד סופה. אין אחד כזה שיודע את כל החוכמה כולה, שלא יתעלם לו ממנה, שאין משהו שלא ברור לו. שאפי הרי משה, אפילו על משה רבנו אמור זל, 50 שערי חוכמה הם, וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד, כלומר קיבל 49. וכן השלמה המלך הרחב אמר על עצמו, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. וכן לא יספק, כלומר אין ספק, כל מי שיש לו מוח בקודקודו, כי השם יתברך הוא אב החוכמה, ומאיתו נמצאת בו נכללת כולה, ואין שום ספק גם כן, כי אב כל הטובות לא יצווה דבר את בריאותיו רק לטובתם ולתועלתם, ולהרחיק כל נזק מעליהם, ואין בזה שום ספק. ועל כן, כאשר נשיג בחוכמתנו מן המצוות, לדעת התועלת המגיע לנו בהם, נסמר בו. כלומר, אנחנו מגלים טעמים במצוות, כן, מה זה אומרים? נסמר בהם, הבנו. אבל נזכור, יש משהו שאתה לא תבין לעולם. גם משה רבנו לא ידע. וכאשר אנחנו משיגים מהם בחוכמתנו, התועלת שלנו בהם, כלומר לא מבינים מה התועלת, יש לנו לחשוב על כל פנים, כי ביתרון החוכמה אשר לשם יתברך על כל בריאה, ידע התועלת לנו באותה מצווה, ועל כן ציווהו עליה. כלומר זה לא נכון, עלי אסור לאכול בשר וחלב, למה? כי זה מזיק. יש אנזימים שונים שסותרים זה את זה באותו זמן. בסדר, אבל זה לא הכל. יש עוד איזה טעם שאתה לא יודע, זה אצל הקדוש ברוך הוא. אבל דבר אחד ברור, זה לטובתך. אז בסדר, אנחנו מאמינים מוחלטים. אז תסתכלו מה הוא אומר במקום מספר 9. לגבי אכילת טרפות, בסדר. אני לקחתי כבש שמת. הכבש הזה מצד עצמו הוא בשר כשר. כשהיה חי, מותר לו לאכול כבש. הכבש הזה נפגע בתאונת דרכים. לא יודע מה, נפגע, מת. מה הבעיה? אני אוכל את הבשר. הבשר הזה מותר, לא? אומר בעל ספר החינוך, כשהגוף כלי לנפש, ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תושלם מלאכתה לעולם. הגוף הוא לבוש, מכסה לנפש, לצד הרוחני. והוא מסייע לגוף לעשות את מה שהוא חייב, והגוף הוא מסייע לנפש לעשות את מה שהיא צריכה. אלה כלים שלובים. ועל כן באה בצילו ולא לרעתה באמת. זה לא בא לעשות רע לנשמה. כי האל לא יהיה רע, אבל יטיב לכל, נמצא, כי הגוף בין ידיה כמו הצוות ביד הנפח, אשר אימו יוציק למעשר. הגוף הוא הכלים המאפשרים לנשמה לעשות את שלה. ובאמת, כי ביות הצוות חזק, הוא מכוון לאכול בו הכלים, זה התכלית שלו. יעשה האומן טובים, הוא יעשה אותו חזק. כי תארו לכם שאני קונה כלי שאני רק מרים את העלים והוא נופל. אז אני לא קונה את זה יותר. כלומר, חייב להיות הכלי חזק כדי להחזיק, לאפשר את המשימה. ואם לא יהיה הצוות טוב, לא יבוא לעולם הכלים מכוונים ונעים. כלומר, צריך להתאים את הכלי למשימה. ממשיך ספר החינוך ואומר, ועל כן ריקתו התורה, וכמו כן, דילת ישורה, בגוף שום הפסד מאיזה עניין שיהיה. אז אם יש הפסד לגוף, למה לגרום לגוף הפסד, תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד, כלומר אנחנו נגרום לנו, על ידי הנזק הגופני, להימנע מהמשימות, זה יקשה למשימות, אנחנו מחלישים את הגוף. ולכן אומר הרב, תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד, ועל כן נחיקתנו התורה השלמה מכל דבר שגורם הפסד. כל האיסורים כולם, כל מה שעלול לך לגרום לנזק, שבגללו אתה לא תוכל לבצע את המטרה, התכלית שלך בעולם, אז התורה אוסרת אותו. והדרך הזה לפי הפשט נאמר, שבא לנו האיסור בתורה בכל המאכלות האסורות. ואם יש מהם שאין נודע לנו, ולא לחכמי הרפואה, לא יודעים מה הסיבה הרפואית היום, כבר המדע הרבה יותר משוכלל, אל תתמלא, כי הרופא הנאמן שהזהירנו בהם חכם יותר ממך ומהם. וכמה נשכל ונבהל מי שחשב שאין לו בדברים נזק או תועלת, אלא במה שהשיגו. אדם שחושב שהוא יודע להגיד, כן, אני יודע, זה בסדר, לא יקרה לי כלום, אני מבין, אז הוא שכל. כלומר, שימו לב, אנחנו רואים את זה. היה לפני זה כמה שנים, תקופה לא זוכר כמה, היה תרופה שקראו לה טלידומיד, משהו כזה. זו הייתה תרופה שאמרו לנשים הרות לקחת שלוש פעמים ביום. כדי לחזק את הגוף לקראת הלידה. זה התברר, פתאום ברור שהנשים הללו שלקחו את התרופה הזו, כל התינוקות, עורבן, נוטים, נכים, חסרי גפיים, בעיות בידיים, חגליים, נבהלו, מה קורה פה? בדקו, התברר שהתוצאת לוואי של התרופה הזו גרמה לכל העסק הזה, הפסיקו אותה מיד. ברור, אני שואב כסף, כן, פיתורים וכו'. הפסיקו אותה מיד. היום אנחנו מקבלים תרופות, והתרופות ידועות, זה דבר ידוע, ידוע, שלמרות שאנחנו לוקחים תרופות ומאמצים על תרופות והן מזיקות לגוף, הן מזיקות. אז הן אמנם עוזרות בדבר אחד, אבל הן גורמות לנזק במקביל. כלומר, הדברים צריכים איזון, להבין מה קורה פה. יש טוב ויש רע בתרופות. יש מזונות טובים ויש מזונות רעים. תקראו את לכם במקום מספר 10, רבינו עושים מגירון דין. הוא כותב דבר נורא מדהים, שלכאורה מוזר מאוד. אדם יש לו עובדות זרות במפעל, ויש תינוק שנולד. אז הוא אומר לאמא, תשמעי, אני נורא מצטער, את צריכה את השעות עבודה לתת, אומרת, מה עם הנקה? אמרתי, תגיד, אני אביא לך את אחת מהנשים הלל, שגם הילדה אשתי לא תביאו מנק. מה הבעיה? זה חלבב, מה הבעיה? מה הבעיה? ביולוגית, מה הבעיה? זה חלבב, זה חלבב. אומרת, תסתכלו, רבנו נביא גירונדי, ממידת חסידות הוא שלא להניק מחלב פרוטית. מה הבעיה? שיוכל לשתה. זה משה רבנו, כן, עם מרים. אביא לך בנגד אחת מן העבריות. למה? מה אכפת לך? עכשיו אנחנו מבינים. כי אותה גויה, אותה כרותית אוכלת מאכלות שלנו אסור, הטבע נכנעת בפנים, האדם הופך להיות חלק מבין האכזריות, הטבע, הנפש. החלב הוא חלב הם, אבל המרכיבים התכנים הפנימיים מרעילים. שלפי טיבה של ישראל רחמנים וביישנים, ואף חלבן מגדל טבע כזה. אז לא לקחת חלב מאישה שאינה יהודיה ליהודי. בכל זה נשמע גזעני לגמרי, אה? זה לא עניין שגזעני, זה עניין של בריאות. אני אין לי בעיה עם החלב שלך, אבל אני רוצה להיות בריא, בנפש. מה לעשות? אני אקרא את זה אולי למישור אחר, שגם אלה שמאוד מאוד מתקשים, תגיד להם שמה שיום עצם יגיעו. תודה. לקבל את זה ככה בצורה קשה, כן? אז אני אעשה ככה אולי את הדוגמה. תראו לעצמכם שאתם רואים אישה שאוכלת מאכלים גסים, כבדים, שרצים, כל מיני דברים כאלה. בקיצור, אתה בא לך להקיע. לא רואה שמבר, היום עולד הילד. וגם אשתך ילדה. וכרגע יש לבעיה בריאותית כזו או אחרת, לא יכולה להעניק. אתה תדפוק את הבדל, תבקש ממנה חלב אם של הילד שלך? למה? למה? מה הבעיה? לא הבנתם מה אתה גזען? אתה
מבקש מחולה,
זה לא... תשמע, זה בנפש, אתה יוצר דחייה, זה דוחה! זה דוחה! אז לא שהיה פה גזענות, שהיה פה זה משהו אחר. שהיה פה הבנה עמוקה שזה ישפיע וישפיע לא טוב. לא רוצה את זה. באה התורה ואומרת לו, אתה אל תוכל, אל תעשה את זה. כן, כרגיל, זמננו הולך ומתקצר והשיעורים הפעם לא מתקצרים. טוב, נמשיך. תסתכלו בבקשה אצלכם במקום מספר 11, ככה באמת פוסק מרן לשולחן ערוך להלכה, בנושא מעניין. לנו יהיה דבר שנקרא מצוות הוכיח תוכיח אדם איתך. אם אני רואה ילד בן 13 ביום אחד רוצה לעשות דבר האסור, אני חייב למנוע ממנו, לדבר איתו, למנוע ממנו את המעשה. מה הדין אם אני רואה את הילד של השכנים בשבת, יושב בחוץ, עם כוסת גפרורים ומדליק להנאתו סיגריה? יהיה בן 12. אני רואה את זה. האם ילדים אני חייב להגיד לו משהו? כן או לא? מה? לא הבנתי.
אם זה
יישמע. האם שמע, אני... אם זה יישמע, זה לגבי מי שאני חייב. הוא חייב במצוות? סליחה, הוא חייב במצוות? ב-12.
לא.
לא. הוא חייב, יש לו דין חינוך? זה כן. מי חייב לחנך אותו? אבא שלו, לא אני. הוא קשור יישמע, לא יישמע. אני יכול להמשיך על זה. לא עברתי על שום איסור, לא עברתי על שום ציווי, כי זה לא עליי. אני צריך ללכת לאבא שלו, להגיד לו, תשמע, אתה הולך לבן שלך, לרמוז לו, כן? הוא צריך ללכת לבן שלו, לא אני. תסתכלו מה כתוב לכם במקום מספר 11, כותב מרן להלכה, וככה גם מופיע ברמה, בשח, שלא להאכיל תינוק דברים אסורים. תינוק? מה הבעיה? תן לו! שאף על פי מעיקרי הדין מותר לו, הוא לא חייב במצוות, נכון? אתם רואים או לא? יש לכם? אתם איתי לו?
כן,
כן. קטן שאוכל דברים שהינם איסורים רק מלרבנן, אפילו אבא שלו לא צריך להפריש אותו ממנו. מדהים. אבל, מכל מקום, כותב מרן, נכון, מצווה עליך להפרישו מדין חינוך בייסורים דרבנן, לא. אבל, בכל זאת, תפריש אותו. למה? משום שזה מזיק, אם זה אסור, זה מזיק לו בגוף, בגדילתו, שמטמטם את הלב וגורם לו לטבע רע. וכן מנגד, אפילו היא יהודייה, לא תאכל דברים אסורים מטעם זה, אפילו יהודייה, שהכל בסדר, והיא אוכלת מאכלות אסורים, לא לוקחים מן החלב אין. כי זה משפיע פנימה בנפש. מדהים, אה? מה אתם אומרים? אתם מבינים למה אסור לאכול כל מיני מאכלות? אומר לי את האחרת, אתם מבינים למה כל כך מעט מותר לנו לאכול מכל החיים, מכל בשר, אשר על פני האדמה, ברוך השם, תודה לאל. דרכם עכשיו, עוד פעם נרד לשכל. תגידו לי, כשאני רוצה להעביר חשמל ממקום למקום, מנקודה לנקודה, מה לדעתכם אני אשתמש, באיזה חומר? אני אשתמש כדי שבאמת החשמל יעבור. במוליך חשמל, חומר שמוליך חשמל בצורה טובה, נכון? באמת? כשאני רוצה למשל לייצר מברגה חשמל, אז אני יוצר את כל המעגלים מחומרים מוליכי חשמל, אבל בעדין שאני אוכז, יעשויה מחומר שלא מוליך חשמל. כי אם אני אתן למוליך חשמל שם, אני אלחד, אני אמות, אני אכתוב זה. נכון? אתם יודעים מה חומר המוליך חשמל הכי הכי טוב בטבע? הכי טוב! איך? זהב. ראית פעם חוטים מזהב? ראיתם? החוטים שיש לנו שם זה נחושת. החומר המוליך הכי טוב בעולם של חשמל זה זהב. ראיתם פעם את החלליות שממריאות לשמיים? כדור הארץ, ירח, כוכבים, כל זה? ראיתם? ראיתם כאלה חלליות? ראיתם, נכון? אתם יודעים ממה מורכבים כל המעגלים החשמליים שיש שם? מזהב. בגלל זה עולה מיליוני דולרים. כל מוליכי החשמל שם עשויים מחומר שנקרא זהב. לכן, מה קשור הדבר הזה אלינו? כשאנחנו מדברים על המוליך של החומרים שקיימים בטבע והחיבור שלהם אל האדם, זה מוליך זהב. הגוף מעכל ומפרק את החומרים שנכנסים אליו בצורה הכי טובה. על מנת שההולכה תהיה תקינה לחלוטין, אני צריך להכניס לגוף שלי רק דברים שלא מזיקים לו. אם אני מכניס דברים שסותרים אותו, מה קורה? אין זרם. אני מפסיק את הזרם. ואז הגוף צריך להתמודד עם איזה דבר זר שנמצא בתוכו, והוא לא יודע איך לעשות את זה. הוא לא יודע. הוא לא מסוגל. ואז יש לנו את התופעות הנלוות למאכלים לא מתאימים לגוף. במקרים הטובים זה יוצא בקלות. במקרים היותר גרועים זה אתה מגיע לבית חולים. אז מה עם החתימה? כולה צפרדע. כן, בסדר. נכון. כולה צפרדע. מה עשו? אז אנחנו אולי נעשה ככה. נעצור פה. תחזרו עם המקורות. כי החלק הבא הוא הרבה יותר מורכב. כי הסתכלנו פה על הפשט של הדברים. אבל פי שהזכרנו את הרמב״ם ואת הרמב״ן, קדושי עליון, החלק הבא של השיעור זה הצד של חוכמת הקבלה. איך חוכמת הנסתר רואה את העניין הזה של המאכלות האסורים, נראה איך נוכל לשלב את השיעור הזה, להשלים אותו, אולי היום, לא נראה לי, אבל אולי מחר. נעשה את החלק השני. בסדר, מקובל עליכם?
כן.
יופי, תודה רבה, נמשיך מחר בלי נדר, בעזרת השם.